מה זה אשתו כגופו? יש חיבור. במה מתחברים? מי שם פה לאדם? מי שם פה לאדם? זה החיבור הראשון של אדם. אנחנו יודעים שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה לבלבל את בני האדם כדי שלא יתקשרו זה עם זה, שם בלל השם בצפת כל הארץ, ומשם נפרדו הגויים לשונותם, בארצותם לגוייהם, משם בעצם מגדל בבל, שפתח פתח לנפוצו לכל, על פני כל הארץ. זה שלא מבינים איש את שפת רעהו, זה גורם שלא יהיה חיבור בין איש לבין רעהו, גם בין אדם לחברו כמובן, אבל גם בין איש לבין רעהו. ומי שם פה לאדם, שנאמר למשה רבנו, בוודאי הוא תקף גם לגבי כל אחד ואחד. יתרון האדם, מה כולם נקראים נפש חיה, נפש חיה נאמרה ביום החמישי לבריאה, וגם ויהיה האדם לנפש חיה, אלא אומר לנו ראשי, זו של האדם חיה שבכולם, שנתוסף בו הדעה והדיבור. שני הדברים האלה, הדעה והדיבור. אחד הדברים הקשים זה באמת לשבת ולדבר. ואם בזוג עסקינן, במשפחה, איך פותחים את זה? קודם כל, למה צריך לשבת ולדבר? מתי, ליתר דיוק, מתי צריך לשבת ולדבר? כאשר השיחות נסתמות, כאשר יש עיכובים, כאשר יש מחסומים ומעצורים, אז צריך לחדש את התקשורת. אם יש בעיות, מריבות, כעסים, מתחים, כל אלה צריך לבנות מחדש את התקשורת. השלב הראשון זה קודם כל במחשבה. אם לא נבצע את ההכנה הנכונה לתקשורת זוגית, לעולם התקשורת הזאת לא תעלה על דרך המלך, ותמיד היא תעלה על סרטון. היא תעלה, אבל היא תעלה על סרטון ותתקע בזה. מדוע? צריך את ההכנה. מהי ההכנה? ההכנה היא קודם כל הכנה נפשית שלנו, הכנה נפשית של כל אחד ואחד, להיות נכון, מה אני חושב על חברי, או על בן זוגי, או על... אני רואה שזה ממש הרבה יותר טוב אם עושים ככה. אין אופציה להזיז את הפרוז'קטורים האלה? מבקש מאריאל בכל זאת איזה... אבל להפנות לקיר, לא להפנות לציבור, זה יסדר את הציבור. פשוט להרים את הכל לסובב את זה. וואי, זה הרבה יותר, אני... פשוט לסובב את זה, חתיר, אבל זה יהיה בעיניים שלהם, זה לא יעזור. פשוט לתת רבע סיבוב, זה כל מה שזה. להרים, לתת רבע סיבוב לכיוון ה... זהו, בסדר. הרבה יותר טוב, כן. הרבה יותר טוב. תודה. כן, מחילה על ההפסקה, אבל איך אומרים, אני כבר מסובר ברוב אורה שיש פה ב... אז אמרתי, אם כן, קודם כל, המחשבה. איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת השיחה הזוגית? שוב, בהנחה שיש כבר מטען. אם אין מטען, אז זה לא בעיה. מתי אין מטען? בואו נחזור למפגשים הראשונים. המפגש הראשון, הרי אף אחד לא מתחתן בלי להיפגש, ויש מפגשים בין בחור לבחורה. האם במפגשים בין בחור לבחורה, האם שם יש מתח? האם שם צועקים, האם שם מתרגזים, כועסים אחד על השני, אין דבר כזה, בחור ובחור יושבים ומדברים, למה? מדוע? כמה וכמה סיבות, אבל קודם כל בואו נניח הנחה שאפשר לחזור לאותו מקום, מדוע? כמה סיבות, נמנה אותם אחת לאחת, נקודה ראשונה, במפגשים הראשונים אין ציפיות עדיין מהמשודח או המשודחת, אין ציפיות, ולכן אפשר לדבר בלי משקעים, והנחה היא, בסדר, מקסימום, לא נסתדר, אלך כל אחד הביתה, וניפרד, האם אי אפשר לחזור? כאן נכון שכאילו הלחץ הוא, אנחנו כבר נשואים ואין מנוס, צריך... צריך לדבר, אני לא יכול להגיד אני הולך הביתה, אין דבר כזה אני הולך, אני נשוי, אני נשואה, ואיננו יכולים להפריד, לפרק את החבילה, בטח לא כל כך מהר, כן? בכל אופן, לחזור ברעיון, מה המחשבה הראשונית לפני השיחה, שיחה הזוגית או התקשורת? לחשוב, האם יש לי אישה טובה, האם יש לי בעל טוב? נקודת מפתח, האם יש לי אישה טובה? כל בעל, אם הוא חושב מחשבות רעות על אשתו, כל אישה, אם היא חושבת מחשבות רעות על בעלה, אין מה לעשות, אין שום שיחה, לא תוכל לתת מזה שברגע שהמחשבה היא מחשבה שלילית, הכל מתפרץ ויוצא באופן טבעי, בלי אפשרות לחסום את זה. אז נקודה ראשונה זה לחשוב, האם יש לי אישה טובה, בעל טוב? זאת המחשבה הראשונה. אם מגיעים למסקנה שיש לי בן זוג טוב, אלא מה, אנחנו לא מסתדרים. אם כן, יש פערים. פערים, אפשר לגשר על הפערים האלה. כדי לגשר על הפערים, צריך לדבר מה הפערים. הפערים יכולים להיות במיליון נושאים, בכל הנושאים שבעולם. הואיל והקשר בין איש לאשתו הוא קשר מאוד רחב, רב גוני מאוד, זה יכול להיות פערים בכסף, זה יכול להיות פערים בשינה, זה יכול להיות פערים באוכל, זה יכול להיות פערים בדיבור, זה יכול להיות פערים בעירת שמיים, זה יכול להיות, מניתי כבר חמישה פערים, זה יכול להיות פערים ביחס להורים של זה או להורים של זה, פערים, אם יש ילדים, ביחס לילדים פערים, האם לצוק או לא לצוק, לקנות להם כדור חדש או לא, לקנות להם ארטיק לפעמים או לא לקנות להם ארטיק, פערים על כל צד ושעל, ברור, אין פרצופיהם שווים ואין דעותיהם שוות. אם אנחנו מניחים הנחה, קודם כל, יש לי אישה טובה, יש לי בעל טוב, אלא מה, יש פערים, בואו נגשר על הפערים האלה. התקשורת הזוגית הזאת היא בעצם מלאכת הגישור שבין בעל לבין אשתו. מי מוביל, שאלה ראשונה זה מי מוביל בתקשורת, ואולי רק ננסח יותר. כולם מכירים את נוסחת גלגלי השיניים, גלגלי השיניים אמורים להשפיע זה על זה. כשאין תקשורת, יש כעסים, יש מתחים, המשמעות היא שגלגלי השיניים לא עובדים כראוי, כי במקום למנף אחד את השני, הם תוקעים אחד את השני. והתקשורת הזאת באה כדי לסדר את המצב שגלגלי השיניים יניעו היטב אחד את השני. לצורך זה, מה צריך? אז קודם כל, לקבוע זמן לתקשורת זוגית, זה לא איזה זמן מזדמן. טוב, יש לי עכשיו 5 דקות בין זה לזה, אז בואי נדבר. או יש לי 10 דקות, בואי נדבר. זה לא ככה, 10 דקות, זה לא מספיק. לפעמים אנשים פוגשים אותי על אם הדרך. כמה זמן רציתי לראות אותך, רציתי לראות אותך שאלה. אמרתי, כמה זמן? כבר כמה חודשים אני רוצה לשאול אותך שאלה. אז למה אתה רוצה דווקא עכשיו, כי עכשיו ראית אותי במקרה עובר ברחוב לידך? אז בוא נקבע זמן ונענה לך. מה, בגלל שאתה עכשיו פנוי לשאלה ונזכרת בדיוק בשאלה, אז אני אצא לתת לך תשובה עכשיו. סליחה על הדימוי, זה לא בדיוק דימוי, אבל דבר דומה, הבעל פתאום תופס את אשתו בפינה, היא תופסת את הדודו. הכלל הוא לא מדברים כשכועסים אחד עם השני. מפני שהדיבור לא יצלח, אז כמו שאמרתי, לעשות תכנה ולקבוע זמן ולשבת בזמן הזה מנוח, בלי טלפון, בלי טלוויזיה, בלי מחשב, בלי שום עול על הראש. עכשיו אני פנוי לאשתי, ואשתי פנויה לי. זמן שקוראים לו, אפשר לקרוא לו זמן איכות, אבל זמן של שקט, שלווה. אם יש ילדים, שהילדים כבר ישנים, ולוודא שהם ישנים, כי אם לא מבטאים שהם ישנים, מסתבר שהם שמעו את כל השיחה בינינו. ואיך הם, יש להם חושים מחודדים, והם קמו או לא קמו מהמיטות, שמעו את כל השיחה. אז לוודא שהילדים ישנים, ואפילו לצאת מהבית. וכמו שעושים עם השבק, שלא רוצים שישמעו אותנו, שמים את הטלפונים בצד, כי אחרת השבק עושה איכון, ויודע בדיוק מה, מגיד לאדם מה שיחו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, השבק יכול להגיד לו מה הוא שוחח, וגם הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו. אז אם כן, נינוחות, זמן ולהקדיש זמן. ולא להסתכל על שעון, לא להסתכל על שעון. כאשר מישהו מסתכל על השעון, סימן שהוא עצבני כבר, ואין לו זמן, ואין לו... גם כל אחד שמדבר עם חברו, יכול להגיד, אין לי זמן עכשיו, אין לי זמן, לא נדבר עכשיו. אבל אם קובעים זמן, ואדם מייחד זמן, כרגע, כל הזמן שבעולם, ממי אנחנו למדים את זה? מהלל. שאלות רבות יש לי לשאול אותך. תתף, ישב, אמר, שאל בני את כל השאלות שאתה רוצה לשאול. וכמובן שאת אותו מנובל שרפא להכעיס את הלב, זה עצבן שבעתיים. וואה, אני לא מצליח להצבן אותו. וזה, אם אתה הלל, אל ירבו כמותך בישראל. בגללך הפסדתי כסף. זאת אומרת, מה חשוב? הבן אדם הזה הכסף הוא הדבר הכי חשוב. אז מהלל אנחנו לומדים סבלנות, ערב שבת עם חשיכה, והלל היה חופף את ראשו, שאלות רבות, שאל את כל השאלות שאתה רוצה. זהו. ברור שלא היו שאלות רבות, אני חוזר על הנינוחות, רק נינוחות ופתיחות של אחד לקראת השני. מה אנחנו צריכים, למה אנחנו חותרים בשיחה הזוגית הזו? בשיחה הזוגית יש כמה חתירות, אבל נזכיר, נתחיל באחת. החתירה הראשונה היא לאתר את הרגישויות של בן הזוג. כל אדם יש לו רגישויות, יש לו קוצים, יש לו, החותני זצל היה ביטוי, נשכון נחש. נשכון נחש זה אומר, הוא רגיש למשהו. נשכון נחש, כל אדם יש לו רגישות למשהו. למה? יכול להיות לאוכל, לביטויים, לריח, לא יודע, לאפצ'י, לכל דבר יש רגישויות, כן? אז אם אחד משתעל ולא שם יד לפה בזמן השיעול, יכול להיות שזה מעצבן את בן זוגו. למשל, אתה משתעל ומתעטש, תשים יד, לא תמיד אני מספיק, תכין מלחתה, תכין טישו, לידך שתהיה זמינה, אתה מתעטש הרבה, שתהיה לך זמין, בשנייה אתה מרגיש, תוציא את הטישו, תשים, למה? כי אני רגישה להתעטשויות שלך. אני לא מדבר על זמן הקורונה, שהרבה יכולים לטעון שהם רגישים לעיטושים. אבל זה, יש רגישויות לביטויים, לאמירות מסוימות, משפטים. אני יכול לצטט משפטים מהניסיון האישי שלי, אבל אני לא רוצה לצטט. אבל ניסיון, כמה חבל שאת לא אוכלת. זה משפט מקפיץ אותי. למה? מה אכפת לך למה אני לא אוכלת? אז מה אכפת לי? אני בעלך. לא, 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 זה משפט שמקפיץ אותי. אני סתם נותן דוגמה, שלא יודע אם היא קיימת או לא, אבל דוגמה, אם זה מקפיץ את האישה, לפעמים ביטויים מספיק שהאישה אומרת, וואי, כמה ריחמתי עליך בזה, מה ריחמת עליי? את לא צריכה לרחם עליי, אני לא צריך שירחמו עליי. שוב, דוגמאות, דוגמאות. לאתר את הרגישויות האלה, וכמובן, לסנן אותם, שלא נחזור שלא נחזור ונשגר ברגישויות האלה. ואם מישהו פעם, עוד פעם אומר, אני אומר, אני רגיל, עכשיו אני מביא דוגמה מעשית. יש מישהו שאמר לי פעם שהוא רגיש מאוד לביטוי כוח סוס. מה זה כוח סוס? כוח סוס? מה זה? על בני אדם או על זה אומרים שיש להם כך וכך כוח סוס. מה זה? אנחנו עם סוסים? אנחנו עוסקים עם בני אדם, עוסקים עם זה. למה זה רגישות? לא יודע. זה נקרא נשכון נחש. אז כשאומרים כוח סוס, לא יודע כמה פעמים בבית אדם אומר כוח סוס, אבל לא חשוב שיזהר מהביטוי הזה. יש ביטויים, שמעתי פעם ממישהו, הוא רגיש לביטוי, זה לא מובן מאליו, זה ביטוי מאוד מאוד שגרתי, ואומרים אותו הרבה אנשים, זה לא מובן מאליו, תודה רבה שחנת לי סלט או חביתה, וזה לא מובן מאליו, זה מעט מקפיץ את האישה. כי רגישה לביטוי הזה. אז אל תגיד לה, זה לא מובן מאליו, זהו, אלא אם כן בצחוק. לפעמים, אשתי יקרה, איזה כיף שהכנת לי חביתה כזאת טעימה. וזה, מה זה מובן מאליו? לא, זה לא מובן מאליו. אז שניהם צוחקים, כי שניהם יודעים את הרגישות, והורידו את זה. אני חוזר, המגמה של שיחות, שיחה, היא לאתר רגישויות. נקודה ראשונה. נקודה נוספת, הרגישויות נקודות, זה נקודות, 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 נקודות. דבר שני, לשמוע, 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 לשמוע. שלמה המלך מתפלל ומבקש, ונתת לעבדך לב שומע. השיחות האלה, בוא נגיד, נועדו גם לדיבור, אבל בראש ובראשונה, לשמיעה, לשמוע מה כבד. כמובן שהדומיננטי בשמיעה, מי צריך יותר לשמוע? הגבר. מדוע? כי 10 קווים שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים. אז נשים אוהבות לדבר ולא רק לשמוע. לא רק לשמוע. יכולות גם לשמוע, אבל הן אוהבות מאוד לדבר. אז הבעל צריך לשמוע את אשתו. ולשמוע, בכבוד, לא נכנס לאוזן אחת ויוצא מהשנייה. ובינתיים הוא משחק עם המחשב וכותב זה, ועושה הודעות, דברי, דברי, זה בסדר, אני שומע אותך, זה וזה. לא דברי, זה יחס בכובד ראש לשיחה של אישה, אשתך מדברת. זה פונקציה, אתה יודע מה זה להיות אשתך? מה זה להיות אשתי? אם תאריך את עצמך, תאריך גם את אשתך. אם לא תאריך את עצמך, לא תאריך את אשתך. היא אשתך, ולכן תאזין לה ותשמע אותה. חכמים אפילו אומרים ביטוי קצת פוגעני בנשים, אבל אני מזכיר, אני מקווה שלא תיפגן האנשים ששומעות, איזה תחבוצה גחין לחישה. אשתך נמוכה, אתה בעל גבוה, ואשתך נמוכה. בעבר היו ביטויים מאוד מצחיקים ופוגענים, אבל כשבחור גבוה היה התחתן עם אישה נמוכה, אז היו אומרים ששבת הגדול התחתן עם יום שישי הקצר. שבת הגודל מנתקות ספרייטיק, יום שישי הקצר, שהוא שבת הגדול ויום שישי הקצר. כן, אז יצטח גוצה, אשתך נמוכה, ואתה צריך זה גחין לחיש לה, תתכופה ותלחש לה. מה זה תלחש? תאזין לה, תשמע מה בפיה, תשמע ממנה, ממה היא סובלת, ממה ראות, לא אמרתי רגישויות, אבל פעם פגעת בה, פעם העלבת אותה, מה, והיא לא העליבה אותי, גם היא העליבה אותי, גם היא פגעה לי, גם היא זה. עזוב, זה לא נכון. כאן מופיעה נקודת ההנהגה, שאני חוזר עליה הרבה פעמים, זה קשור בוודאי גם לתקשורת. בעל בא עם נכונות להאזין רב קשב לאשתו, לשמוע אותה ולשמוע גם מה מאחורי הדברים שלה, מה היא אומרת. ומזה להסיק מסקנות. האם כתוצאה מזה מה? תשתנה, נכון? האם תמיד צריך להשתנות? תלוי ממה. אם אשתך מתלוננת מאוד שאתה לא קונה חסה. למה? כי אין בחנות חסה של חסלה. אז תגיד לה, אשתי יקרה, זהו, אז אנחנו החלטנו לאכול חסה חסלה, אז אני לא קונה. אשתך מתלוננת שאתה לא בא איתה לסרט, לא יודע, יש פעם היה הצגה ראשונה, הצגה שנייה, היום אני לא יודע בכלל עם בתי, טוב, בתי הקולנוע ממילא סגורים, ברוך השם, קרקסאות ותיאטראות שיסגור בעקבות הקורונה, אבל אתה לא בא איתי לטיול, אני רוצה ללכת נגיד, נישואים שני עם אנשים שני מבוגרים. היא הולכת למסיבות ריקודים של גברים ונשים, והוא יהודי הרבה יותר חרדי, והוא אומר, אני לא יכול לבוא איתך. והיא אומרת לו, בסדר, אל תבוא, אני אלך. והוא מתקשר איתי, מתפוצץ. היא מתחבקת ומתנשקת שם עם גברים זרים, איך אני יכול לזה? אמרתי לו, כשהתחתנת לא ידעת את זה? ואז הוא חוזר אותו, הוא אומר, האמת, ידעתי. אז התחתנת איתה, אז הנה, תשלים את זה. אבל מה אני אעשה? תעשה, תשלים את זה, תן לה. היא לא בסדר, ודאי לא בסדר, אז מה? אבל בשביל זה, זה ניסויים שניים שלך, אתה סבלת מהבדידות, אני מדבר על מקרה מעשי. הוא מאוד סבל מהבדידות, אתה מתלמד מאשתו, גם היא, גרשה מבעיה לה, ושניהם סבלו מהבדידות, והחליטו שניהם להתחתן, והם ידעו על הפערים שביניהם, אמרתי לו, ידעת על הפער, התחתנת, עכשיו, ולא אגיד, תאכל אותה, תיסע את זה, תאזין. והוא הדין, אם זה לפעמים פערים, אז בגיל השני, בניסויים בגיל הבוגר, אפשר יותר לעבור את זה. כמובן, כמו שכל החיים עומדים לפנינו, צעירים, אלה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת, ברור במפגשים הראשונים, ואם מתגלים חילוקי דעות, צריך להגיע לפתרון, אבל נחזור לתקשורת. אז כשאישה יש בליבה על בעלה, למה הוא כן עושה משהו, למה הוא לא עושה משהו, למה הוא מדבר כך עם הילדים, למה הוא צועק, למה הוא לא צועק על הילדים, כל הנושאים האלה צריכים להתלבן ולהגיע לפתרון. לפעמים זוג מגיע לפתרון עם עצמו, פותר את הבעיה, חינוך ילדים, מוקש מאוד גדול, כסף, מוקש מאוד גדול. למה את מבזבזת? למה אתה מבזבז? למה אתה לא קונה לי? אף פעם לא קנית לי שום דבר. נכון, גם רבי עקיבא לא קנה לי אשתו שום דבר, עד שהוא ישיר, או שלא ישיר, הוא אמר, אם אני אשיר, אני אעשה לך עיר של זהב. אז הגמרא אומרת, כי דעבד לרבי עקיבא לדבית, הוא כמו שעשה רבי עקיבא לאשתו. באמת לא כתוב בשום מקום שהוא עשה, הוא רק כתוב שהוא הבטיח לה, שאם הוא יהיה עשיר, יעשה, אבל כנראה היה קיים לה לחכמים שרבי עקיבא בסוף השאיר ועשה לאשתו עיר של זהב. למה אתה לא עושה לי עיר של זהב? נכון, אשתי יקרה, א' את צודקת. בואו נחליט על זמן, מתי אני קונה לך תכשיט את זה, למה? כי היום אנחנו כבר במינוס, לא משנה איזה מינוס, שזה, ולכן אי אפשר לקנות את תכשיט כרגע. בואי נמתין קצת, נתאזן מבחינה כלכלית, ואז נקנה, ואז האישה הופכת להיות שותפה ולא מתרעמת, למה לא קנית לחולצה, עבר חג פסח, סוכות, יש מצווה לבעל, עמי משמחה בבגדים, ויש מצווה לבעל לקנות בגדים לאשתו, לקנות בגדים זה לא אומר ללכת לחנות ולקנות. אני אם הייתי הולך לחנות ולקנות, תמיד הייתי קונה משהו שלא ימצא חן בעיני אשתי, והיא תיאלץ להגיד שזה מאוד מוצא חן בעיניה, כי אני קניתי לה את זה, ברור. אז אני עושה אחרת, ואני נותן לה צ'ק פתוח, לא נותן לה, יש לה צ'קית, אני אומר לה, היום אשתי יקרה על חשבוני, לכי תקני לעצמך ביגוד. אם יש תקציב, יש תקציב, אין, אישה מתרעמת לפעמים, למה לא קונים? אפשר להסביר, אני שר האוצר בבית, אז אני אומר, הנה אלה הנתונים, היום אנחנו לא יכולים להחזיר את עצמנו, לקנות. לכשעה עשיר, עשה לך עיר של זהב, האם זה ניחם את רחל? ניחם אותה, לא עכשיו, אבל יבוא יום שאני אוכל כן לקנות לך בגדים. בכל אופן, אני חוזר באמת לעיקרון. העיקרון הוא להאזין וללמוד על התכונות של כל אחד, על הרגישויות של כל אחד, על הטענות שיש לכל אחד. נתתי הרבה דוגמאות של הבעל. גם אישה במהלך השיחה הזאת צריכה ללמוד את בעלה. גם לבעל יש רגישויות, גם הבעל הוא לא כליל השלמות, אף אחד הוא לא כליל השלמות, וגם לבעל יש רגישויות. אז לפעמים הוא רגיש למרק החריף שהיא מבשלת לו, והוא לא יכול לאכול אותו מרוב חריפות, וכל פעם הוא אומר לה, אז היא אומרת, אני אפחית, אבל היא מרוקאית מלידה, אז היא עושה לו מרק חריף, והוא לא יכול לאכול, אז כל פעם הוא כועס עליה, למה את תכינה מרק כזה? אז הוא לא יכעס עליה, יגיד לה, אשתי יקרה, פעם הבאה את מכינה מרק, אני מוזג לצלחת שלי ומכין כוס מים רותחים, מוסיף מים רותחים למרק כדי למעט את החריפות של המרק, כי אני לא יכול לאכול ככה. ניחוש אחד, מה יהיה בפעם אחת שהבעל יוסיף מים רותחים למרק שאשתו עשתה לו? בוודאי שתשנה את זה ותעשה לו אוכל תואם יותר. אז נכון, אז הוא היא פולניה והוא מרוקאי או להפך, אז אחד אוכל ככה, נכון, לתאם. גם בדברים האלה צריך תאום. איפה אנחנו רואים את זה? במשנה בגיטין, על מה הבעל מגרש את אשתו, הקדיחה תבשילו, היא מבשלת לו לא טוב, מותר לך, לא, אני הולך לתת לך גט, כי את מבשלת לו לא לפי טעמי. האם תמיד אישה צריכה לבשל לפי הטעמו של בעלה? לא, אישה יכולה לבשל לפי טעמה. ואחר כך יחד הם מוצאים את הפתרון, איך אישה מבשלת גם מה שהבעל אוהב וגם מה שהוא לא כך אוהב, ובסוף הוא לומד לאהוב את כל מה שאשתו מכינה. אני חוזר רק על המבנה. המבנה הוא זמן קבוע, זמן איכות, שקט, בלי טלפונים, בלי רגשות, עם הכנה נפשית לשיחה הזאת, בעל בעיקר לשמוע, אישה לדבר ואחר כך גם לשמוע, אלה זה מתכון לשיחה בריאה. בזה מתבררים הרבה מאוד נקודות, בעל לומד באמת להכיר את אשתו יותר לעומק, אישה לומדת להכיר את בעלה יותר לעומק, ועל ידי כך באמת אפשר לבנות זוגיות טובה ושלמה, ובעזרת השם שנזכה כולנו לחבר, להתחבר איש עם רעהו, להגדיל אהבת חינם במקום שנאת חינם, ובזכות זה ייבנה הבית במהרה בימינו, אמן.